של מלכים ברצף של התנ"ך. שיעור קודם הצבנו את ספר מלכים ברצף של ספרי נביאים, שופטים, שמואל, מלכים. דיברנו על זה שספר מלכים בעצם הוא תחילת המלוכה, ולכן הוא חייב להתחיל במלך דוד זקן, כי כל עוד בעצם אין מלך בן מלך, זה לא נחשב בית מלוכה. ראינו בספר שמואל, זה מתקדם לקראת זה, צידך אלי, שמואל, שאול, בסוף דוד, זה הולך ורץ ומתקדם לקראת זה, אבל זה לא מגיע לזה, עד שזה מגיע לזה אצל דוד, וגם אצל דוד, כמו שמיד נראה בפרק הראשון של ספר מלכים, זה לא מובן מאליו בכלל, הנושא הזה, זה לא מובן מאליו, העניין הזה שיהיה מלך בן מלך, ככה משמע גם מכל הפרק הראשון של ספר מלכים. ולכן, עצם המלוכה, עצם מלוכה בישראל, מתחיל במלך דוד זקן. האם יהיה, עכשיו המשך, אם יהיה המשך, יהיה בית מלוכה. כך אמר נתן לדוד, נתן אגב הבטיח לדוד, בזמנו, שבנך אשר יוצא ממך, הוא יישב על כיסא, אבל הרבה דברים עוד השתנו מאז, אחר כך היה את חטא בת שבע ודוד הודח, גם לשאול נאמר, הובטחה לו מלכות עולם, עד עולם, ובסופו של דבר הוא הודח, כלומר כשמובטחת מלכות עד עולם, זה מלכות עד עולם בתנאי שכמובן, וככה גם כתוב בתורה במפורש בפרשת המלך, שאם המלך הולך, לפי מה שהשם אומר לו, אז באמת הוא יזכה למלוכה שבנו יושב על כיסאו וכו'. אז לכן ספר מלכים באמת חייב להתחיל בנקודה הזאת, וזה הקמת בית מלוכה. אז אנחנו צריכים להסתכל למה דווקא מלכות ישראל צריכה לקום דווקא מתוך שלמה המלך. אנחנו אומרים היום במבט לאחור, בטח שלמה המלך, מלכות שלמה, זה היה שיא, תקופת השיא, ועוד רגע נגיד על זה משהו, אבל בהנחה שאנחנו לא מכירים את הסיפור, ותחשבו רגע שאתם לא מכירים את הסיפור, אז לשים את שלמה המלך כמלך הראשון, זה אומר דורשני, כמלך הראשון שהוא מלך בן מלך, כן, כי זה שמתחיל את ספר מלכים, זה אומר דורשני, כי זה שמבסס את מלכות ישראל, זה אומר דורשני, מאוד קשה. כי המלך שלמה הוא צאצא של בת שבע, ואת סיפור דוד ובת שבע כולנו מכירים וזוכרים, ולשים שהמלך הראשון יהיה צאצא של הסיפור הזה, זה שאלה, למה מלכות צריכה להתחיל מזה? למה לא להתחיל מאדוניה בן חגית למשל, שהוא, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר רע שהוא עשה, כן? למה לא להתחיל ממלך קלאסי, כן? מלך בן מלך, לא דרך איזשהו חטא, לא דרך איזשהו מעבר קשה, כן? לא, זה היה הרבה יותר טוב, ברור שפרק א' של ספר מלכים, עושה את האימות הזה בין אדוניה לבין שלמה, ובסופו של דבר שלמה הוא זה שנבחר. זה אומר, זה שאלה. זה שאלה שאומרת דורשני, עכשיו, כבר בספר שמואל ב' אנחנו, יש רמזים שמקדימים את זה, ואנחנו רואים שזה עומד לקרות, כן? והשם שלמה, רגע שמו שלמה, והשם האבו, כל הסיפור הזה. עדיין אנחנו מנסים להבין למה. למה דווקא מלך שיוצא מסיפור דוד בת שבע, הוא המלך שממנו אנחנו רוצים לבסס את השושלת, את בית המלוכה של עם ישראל.
ככה זה קרה?
ודאי, כל הדברים בתנ"ך ככה הם קרו. אני שואל מה הם אומרים. זה נכון מה שאתה אומר. מה זה אומר לנו שהתחילו, למה זה היה צריך לקרות ככה? זה נכון באופן כללי. תמיד אנחנו לא שואלים, אנחנו את התורה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מנסים לשנות את התוכניות. אנחנו מנסים ללמוד מזה. מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה? זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, והיא עוד גם כן בהקדמה לספר מלכים, זה שספר מלכים הוא בנוי בצורה של שיא ואחריו ירידה. כלומר, אנחנו נראה את מלכות דוד ושלמה, ואחריו אנחנו נראה הידרדרות הדרגתית. חז"ל קוראים לדבר הזה באופן כללי, חז"ל קוראים למלכות דוד, הם קוראים לה סיהרה באשלמותה. מילים שלנו, לבנה במילואה. למלכות דוד. מלכות דוד עם שלה ללבנה, אנחנו אומרים את זה כל פעם בקידוש לבנה, נכון? דוד מלך ישראל חי וקיים. הסיבה שאנחנו אומרים את זה שדוד הוא נמשל למידת המלכות, וגם הלבנה היא מידת המלכות. לית לה מגרמה כלום, אין לה שום דבר משלה. כמו דוד המלך, כן, שהוא ענב, אין לו שום דבר משלו, עד כדי כך שחז"ל אומרים במדרשים, הדרך של חז"ל להגיד את זה במדרשים, זה שחז"ל אומרים שדוד המלך היה אמור לא, שלא יהיה לו חיים בכלל. הוא קיבל 70 שנה, ממי הוא קיבל אותם? מהאדם הראשון. איך הם יודעים את זה? לא נכנס כרגע, הם יודעים את זה, פסוקים בתהילים, 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, האדם הראשון חי 930 שנה, איפה עוד 70 שנה של האדם הראשון? אצל דוד המלך. אבל זה הדרך של חז"ל להביע את זה שדוד המלך לא יתמור מגרומי כלום, אין לו שום דבר משל עצמו, אפילו את שנות החיים שלו הוא קיבל מדוד המלך. זה בעצם הדרך, מהאדם הראשון. וזה הדרך של חז"ל להביע את זה, וזה נכון באופן כללי לגבי מידת המלכות, שדוד המלך הוא היסוד של מידת המלכות, גם לפי אנחנו, השפיזין, תורת הסוד וכו', כל הנושא הזה. אז לכן הוא נמשל ללבנה, כן? לבנה אין לה מגרמי כלום. הירח אין לו שום דבר משל עצמו, הוא אין לו, הוא לא מאיר, הוא רק מחזיר את האור שהוא מקבל, כן? הוא כל כוחו נובע מעט השמש, או אצל דוד המלך המלוכה, המלכות היא מחזירה את האור שהיא מקבלת מעט הקדוש ברוך הוא אל העם, ולהפך, מהעם אל השם, ולכן, כן, הוא לבנה במילואה. ומה זה בא לידי, לידי ביטוי אצל חז"ל? חז"ל אומרים שאם אתה סופר 14 דורות מאברהם אבינו, אפשר לספור, זה לא קשה, תעשו את הספירה, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה. כמה? ארבע. כמו מסוף מגילת רות, בואו נספור. עד דוד המלך, מיהודה. מה? 14 הוא דוד, בואו נגיד את זה בצורה יותר שכולם ישמעו. אז גם בסוף מגילת רות, הפסוקים האחרונים של מגילת רות, קורא, ואלה תולדות פרץ, אחד, כן, זה החמישי, פרץ הוליד את חצרון, זה השישי, וחצרון הוליד את רם, זה השביעי, ורם הוליד את אבינדב, שמיני, אבינדב הוליד את נחשון, זה התשיעי, נחשון הוליד את סלמה, 10, וסלמון הוליד את בועז, זה 11, עובד, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, 14, דוד בגימטריה 14, כן? דוד הוא הדור ה-14, שלמה הוא הדור ה-15, כמו בחודש, כן? בחודש שלנו, הימים ה-14-15, איפשהו ביניהם, זה לבנה במילואה, החודש מתמלא. זה ככה דרך הרמז אומרים חז"ל, אם תספרו 14 דורות משלמה והלאה, תגיעו ל... תגיעו צדקיהו, כן? הדור הזה. כבר החודש, הלבנה מתכסה לגמרי, כן, תגיעו לחורמן. זה ככה הרמז של חז"ל לגבי מלכות דוד, לבנה במילואה, סיהרה והשלמותה.
ארץ
הבן
של יהודה.
כן, נכון? ארץ וזרח, מתאמר. נכון? כמו פרצת עליך פרץ, בראשית פרק למתחיל. כן, אז זה הרמז של חז"ל, ובאמת הרמז של חז"ל הזה הוא... אפילו במילים שלו, כן, א', מה שאמרנו ברמז זה בגימטריה זה נחמד, כי לשלמה גם קראו ידידיה. אז הוא גם כן איפשהו שם על בין ה-14 ל-15, כן, י"ד, י"ד, כלומר שהבין ה... זה דבר ראשון, אבל המילים של חז"ל, סיהרה והשלמותה, כבר אנחנו שומעים שהם רומזים לשם שלמה, כן, שהשם, שהלבנה היא שלמה. כן, אז זה גם כן... יפה, וזה אומר לנו כבר לגבי המבנה של ספר מלכים שנראה. אנחנו נראה אצל ספר מלכים בעצם מהר מאוד הוא מגיע לשיא שלו. השיא של ספר מלכים הוא איפשהו בפרק ז', כן, בפרק, איפשהו במשהו כזה, פרק ז' של מלכים א', ומאותו רגע פחות או יותר יש התפוררות, התפוררות או הידרדרות, אבל יש כבר... הידרדרות הדרגתית, יש לה שיאים, אנחנו נראות מלכים צדיקים שהגיעו לשיאים, שיאי ביניים, אבל אף פעם זה לא יחזור לאותו מצב של הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה, זה יהיה קרוב, פעם אחת זה יהיה קרוב ממש לחזור לאחדות הממלכה, אבל זה לא יגיע לשם, וזה רק ילך וידרדר, בסוף ניפרד מממלכת ישראל, אחר כך גם ניפרד מממלכת יהודה. כן, אז זה רק הולך ויורד, באיזשהו מקום, זה גם אומר לנו שעל העתיד, כלומר שיש, שזה, שבאיזשהו מקום מלכות ישראל כמו ירח, והיא עתידה להתמלא. בסופו של דבר יהיה אור הלבנה כאור החמה. אור הלבנה, כנסת ישראל, כן? או הבנה כמו חמה, בסופו של דבר היא תחזיר את מלוא האור, היא תגיע למצב הזה בשלמותו. אנחנו כמובן שואפים לשם, אנחנו רחוקים משם, אבל בעזרת השם. בעזרת השם עוד נגיע לשם. אז זה הקדמה ראשונה, ובאמת אנחנו נראה שיש כבר בפרקים הראשונים שעוסקים במלכות שלמה, יש רמזים מקדימים למה שהולך לקרות בהמשך. כלומר, על ההתפוררות שנראה בהמשך, אנחנו נראה כבר רמזים מקדימים עוד בפרקים הראשונים שמדברים על שלמות, אנחנו כבר נרגיש את הסדקים, בוא נגיד ככה. והאמת היא שמי שהייתה משנה שעברה, כבר הרגשנו את הסדקים אצל דוד המלך, כבר הרגשנו את הסדקים. חז"ל אומרים את זה, דיברנו על זה כשדוד אומר, חז"ל אומרים שבשעה שאמר דוד למפיבושת, אני אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה, אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה שתחלק הממלכה. כן, אז מאיפה זה, מה הנקודה שם, דיברנו על זה שם, כבר אצל דוד ושלמה, חז"ל רואים את הסדקים הראשונים שבסופו של דבר, האמת היא, רואים אותם הרבה קודם. רואים אותם בעימות בין יוסף ויהודה, אתה רואה ספר בראשית, כן? הם מתגלגלים אחר כך בתוך מלכות שאול, בספר שופטים הם מתגלגלים בתוך מלכות שאול, ורואים אותם כמובן אצל דוד, מה שאמרנו, ואצל שלמה אחר כך בצבורה יותר חזקה, וברגע ששלמה מת, אז הסדקים האלה כבר הופכים לבקיעים שממש נפרדים. טוב, אז עד כאן השלמת ההקדמה. באמת, יש עוד דבר שצריך להגיד אותו באופן כללי, אנחנו ניגע בו קצת, זה השוואות בין ספר מלאכים לספרים אחרים. כמובן, ספר דברי הימים בעיקר, ספר דברי הימים הוא מקביל, ספר מקביל לספר מלאכים. אבל אנחנו אולי בהמשך ניגע בזה ביותר באריכות, כי זה יותר יגע לענייננו, אנחנו כן נעזר מדי פעם ספר דברי הימים. באופן כללי, לפי חז"ל, ספר מלאכים כתב ירמיהו, בוודאי כתב אותו על פי ספרים שקדמו לו, כי לפעמים כתוב במפורש בספר מלאכים. לא כתובים על ספר דברי ימי שלמה, כן, פרק י"א. היה לפני ירמיהו, היה כנראה ספר קדום, ספר דברי ימי שלמה, ולפעמים כתוב, אבל לא כתובים על ספר דברי ימי מלכי ישראל או מלכי יהודה. כלומר, גם ירמיהו כנראה לקח מתוך ספרים קודמים שהיו לפניו, זה די בוודאי. ספר דברי הימים, הוא נכתב לפי חז"ל על ידי עזרא הסופר. אפשר, אני לא אכנס כרגע איפה חז"ל ראו את זה, יש מקורות לחז"ל איפה הם ראו שזה עזרא, שדברי הימים קשור לעזרא, שמלכים קשור יותר, שקשור לירמיה, יש פרקים ממש דומים בין מלכים וירמיהו. בכל אופן, כבר זה אומר לנו שהפרספקטיבה היא שונה, כי לכתוב היסטוריה ממבט של 200 שנה, כשיש לפניך דברים שנכתבו באותו זמן, ולכתוב היסטוריה אחרי גלות או אחרי שיבת ציון, זה כבר אחרת, וזה אומר דברים אחרת, וכבר ההסתכלות היא שונה. אין, הזווית ההסתכלות היא אחרת, וממילא הם מתארים אחרת את אותה מציאות.
ירמיהו אחרי...
ירמיהו בחורמן, נביא החורמן, נכון? איכה, שלושה ספרים, איכה, מלאכים וירמיהו. טוב, אז אנחנו עם פרק א', והמלך דוד זקן. פרק א', פסוק א', והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסוהו בבגדים ולא ייחם בו. ואמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה, ועמדה לפני המלך, ותהי לו סופנת, ושכבה בחיקך, וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, והביאו אותה למלך, והנערה יפה עד מאוד. ותהיל המלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידע. טוב, יש פה ארבעה פסוקים על כל סיפור אבישג השונמית, שאיתו מתחיל ספר מלאכים. לכאורה, מבט ראשון, למה צריך לספר לנו את זה? צריך לספר לנו את הסיפור הזה, כי מתי נפגוש את אבישג השונמית בהמשך? נכון, די, אצל אדון, בסיפור בין אדוניה לשלמה, אנחנו נפגוש אותה בהמשך. אני תכף נראה שחז"ל קצת חשבו אחרת שיש יותר מזה בסיפור, שיש יותר, אולי, יש פה כמה נקודות שצריך לשים לב אליהם. דבר ראשון, הפתיחה הזאת, והמלך דוד זקן בא בימים, כתובה רק על איש אחד שאנחנו מכירים, על אברהם, זה כבר עושה לנו פתיחה של, כן, אברהם אבינו, כן, הראשון לעם ישראל, דוד, זה שם אותו באותו מקום, לפתוח את ספר מלאכים, זה כבר מכניס אותנו לאיזשהו, כן, התחלה של... שמה את אברהם אבינו ודוד באותו מקום, באמת אצל חז"ל הם במקומות מקבילים. ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. מה זאת אומרת לו, ויחסו בבגדים ולא ייחם לו? מה הוא? איך זה? זה השאלה, מה? קר לו, זה כזה קור פיזי, חולה פיזי, כן? איך הרד"ק פה אומר, קפצה עליו זקנה, כן? זה מה שככה אומר הרד"ק, ולכן הוא לא התחמם. והוא צריך לחשוב איך הנושא של אבישג השונמית פותר את הבעיה, וגם כשמסתכלים בדברי הימים, זה לא כל כך הולך טוב, כי בדברי הימים רואים שדוד המלך בשנת ה-40 שלו הוא מאוד מאוד אקטיב, הוא מאוד מאוד פעיל, הוא מכין את כל צורכי המקדש, הוא מחלק את הלוויים ואת הכהנים למשמרות, הכל הוא עושה. כן, משמע בשמה שאפילו משמע בדברי הימים ששלמה המלך ודוד בשנת ה-40 הם מושלים במקביל איזה תקופה.
שנת ה-40 למלכותו.
למלכותו, שהיא גם השנה האחרונה. כלומר, משמע שדוד המלך הוא די אקטיב בדברי הימים, וכאילו, והרד"ק פה אומר שקפצה עליו זקנה, זה קצת קשה. הוא אומר, מפני המלחמות שעשה, קפצה עליו זקנה מוקדמת. ככה, זה על שזה הרד"ק. אגב, מה זה זקנה מוקדמת? מכל מלכי יהודה שהיו אחריו, דוד המלך האריך ימים יותר מכולם. כן? יש לנו מלך אחד, שני מלכים שמלכו יותר מדוד, מנשה למשל, 55 שנים, אבל הוא התחיל בגיל 12. אז הוא מת בגיל 67. הוא גם לא הלך גם ימים יותר מדוד, כן? דוד המלך היה 70 שנה. מה זה קפצה עליו זקנה? כן? אולי צריך לקרוא את קפצה עליו זקנה? אבישג הייתה צעירה, כן? זה לא נראה לי. כן? אז בקיצור, הפירוט של הרד"ק זה לא... זה רש"י גם שם לב לזה, ולא, לא מקבל את הפירוש הזה, הוא מביא את הפירוש של חז"ל. הפירוש של חז"ל, אומר, הוא אחר, כן? מייחסו בבגדים ולא יחם לו. אז רש"י אומר, כן, רש"י מביא את הגמרא בברכות, בוא נראה אותה אצלנו, גמרא בברכות. יחסו בבגדים ולא יחם לו. שאני זוכר איפה זה ואני רואה שאני לא זוכר. טוב, אז רש"י אומר, לא אני אגיד בעל פה, כל המבזה את הבגדים, סופו אינו נהנה מהם. אני אומר בלשוני, אני לא זוכר, רציתי לראות בגמרא. כל המבזה את הבגדים, סופו אינו נהנה מהם, שכתוב על שאול, שכתוב שדוד קוראת את כנף שאול. דוד קוראת את כנף שאול, אז סופו שהוא לא נהנה מהבגדים, ולכן עכשיו כשהוא מתכסה בבגדים הוא לא נהנה מהם. וזה גם אומר דורשני, גאו, מה זאת אומרת, מה בדיוק חז"ל רצו להגיד במדרש הזה? כל המבזה את הבגדים, אתה יודע, איזו פעם אחת זרקת את הבגדים ככה הזה, עכשיו אתה לא, כבר לא יעזור לך? מה בדיוק חז"ל רצו להגיד במדרש הזה? אני חושב שננסה באמת להציע פה פירוש למה שחז"ל רצו להגיד, מה זה, ויחסו בבגדים ולא יחם. ופשוט הזקנה הזאת קשורה לכל ההמשך, כן, כל הסיפור. בהמשך, וגם אני חושב שצריך לשים לב שכתוב ויחסו בבגדים, כלומר, לא כתוב ויחסו בבגדים, אלא הבגדים, כן, זה בה"א הידיעה. עוד נקודה שצריך לשים לב, זה המילה ויחסו. מה זה ויחסו? כן, הוא אפילו לא יכול להתכסות, כן, הוא צריך שיחסו אותו בבגדים. זה הופך את דוד המלך למאוד מאוד פסיבי, ואולי, אולי, אולי זה כבר רומז לנו פה, זה רומז לנו פה על הנקודה.
אז איך לחזור לעניין של
בבגדים? לא, רק אמרתי שבבגדים זה בה"א הידיעה, מה זה הבגדים? אז בפשטות...
לא הבנתי, איפה
היה הידיעה נמכם? בבגדים, לא כתוב יחסו בבגדים, לא מחסים אותו בבגדים, בבגדים, מה זה בבגדים? וזה מה שאולי חז"ל רומזים בכל המבזה את הבגדים, זה לא נהנה מהם. כלומר, מדובר לא על סתם בגדים, אלא כמובן מדובר על בגדי המלוכה. זה הבגדים, בה"א הידיעה שמוזכרים פה. וזה מה שחז"ל אומרים, כל המבזה את הבגדים. סופו אינו נהנה מהם. כשדוד המלך כורת את כנף המעיל לשאול, כן, אז הוא מבזה את הבגדים. מה זאת אומרת מבזה את הבגדים? בגדי המלוכה, מה הם? המלוכה עצמה, כן? עכשיו יש לזה שתי נקודות. דבר ראשון, דוד המלך בעצמו, כן, ויח לב דוד אותו. למה דוד המלך מקבל, כן, הוא חושב שמה שהוא עשה לגבי שאול היה לא בסדר?
הסברנו
שהוא רוצה להרוג. אנחנו הסברנו בזמנו, לא אנחנו הסברנו דרך אגב, הרלב"ג שם אומר, הרלב"ג שם אומר, לא מעניין, הרלב"ג שם אומר שדוד המלך כשהוא הרים את החרב, הוא לא רצה רק לכרות את כנף המעיל, הרלב"ג אומר הוא הרים את החרב על שאול. הוא הוריד אותה על כנף, על כנף המעיל. זה אחד, זה הדבר ראשון, כלומר, עצם המחשבה להרים את החרב על שאול, כן, מי הרים, מי הרים, מי שרח ידו על משיח השם ולא ניקה, עצם המחשבה הזאת, עליה דוד משלם, כן, מי שמבזה את המלוכה, סופו אינו נהנה, זה הגיוני מאוד, כן, זה דבר שאדם, כאשר אדם הוא בעצמו מרים ידו על משיח, על משיח השם, סופו שמרימים גם יד על, על המלוכה שלו, כן, זה תוצאה ישירה, אם אתה לא מחשיב את המלוכה, בסופו של דבר זה. אז הבגדים הם בגדי המלוכה, זה מה שכנראה חז"ל, זה מה שכנראה חז"ל אומרים, כל המבזה את הבגדים, לא כל הבגד, אלא כל המבזה את הבגדים, זה, אז הבגדים זה. מעבר לזה, ייתכן, אני חשב, זה, עוד לא מצאתי לזה אישוש בחז"ל, אבל באופן כללי נראה לי להגיד שכנף, הכנף של, כנף הבגד של, של שאול, היא מבטאת משהו. הכנף מבטאת, אני חושב, את ההמשכיות. את ההמשכיות, ופרסתה כנפך על עמתך, ככה אומרת רות, בהקשר, אם אנחנו כבר בהקשר של דוד, והחזיקו 10 נשים בכנף איש יהודי. כלומר, כאשר גבר מתחתן עם אישה, אז הוא קורא, זה קריטת הכנף, אז זה לפרוס את הכנף. כאשר דוד קורט את הכנף של שאול, זה מבטא בעצם שדוד בעצם פוגע בהמשכיות של שאול, אולי אפילו בזה שדוד היה אמור לשאת את מיכל בת שאול, כמו שראינו אז שאולי זה היה, ככה הייתה אמורה להיווצר מלכות ישראל המתוקנת שדוד יישא את מיכל, אז מתוך שניהם, מדוד ושאול ביחד עצם מלכות ישראל, בעצם מקריטת המעיל הזאת נחרט הקשר הזה גם כן, וזה בעצם מה שמתבטא. בסופו של דבר, אז עומדים עליו, כן, דוד משלם את זה גם אצלו, גם בבן שלו. דבר דומה מצאנו אצל שמואל ביחד אלי.
כל השינויים בו הרבה יותר בקריאה, הרי שאול קובע את נפי.
קריאת הסלמה של אחיה השילוני, שנראה בהמשך, מבטאת את קריאת המלוכה לים ו-12 חלקים. כששאול מסתובב, כן, ויחזק בכנף מעילו ויקרא, כן, קרא השם המלכות ישראל מעליך. אגב, שם לפי חז"ל, לא משמעות שלא הוא יהיה מלך, אלא שלא יהיה לו בן, שלא יהיה לו בן ממשיך. גם בפשט הפסוקים האלה, כן, שלא יהיה לו בן ממשיך. אבל נכון, הבגד הוא תמיד מסמל, בגד המלוכה מסמל את המלכות, נכון? רואים את זה לאורך כל הזה, וכו'.
אז כל הדברים האלה זה דימויים במשל?
אז מה?
כל הדבר הזה זה דימוי במשל?
כן, כלומר שהבגדים של...
ניסו להדגיש את המלוכה, אבל זה לא עזר בגלל שאדוניהו בן חגית ניסה למלוך עכשיו.
עוד פעם?
כל הדבר הזה כביכול ניסו להדגיש את המלוכה.
זה לא רק משל, לא. חז"ל שמים, חז"ל רואים פה וזה גם משל. זה המדרש של חז"ל שמסתכלים וחזרו בבגדים ולא נכן לו, מה זאת אומרת? אני עכשיו אני אגיד במילים שלי מה חז"ל אמרו. חז"ל אמרו שדוד המלך בימי זקנתו לא מצליח להתכסות בבגדי המלוכה, ובמילים שלי הוא לא מצליח למשול. וזה מה קורה כשמלך לא מצליח למשול?
מתחיל מרד.
מה זאת אומרת? כשיש ואקום, אין ואקום, אף פעם. אם יש מלך שהוא לא מושל, מישהו נכנס לשם. את הוואקום הזה, הוואקום הזה לא מתחיל עכשיו. הוואקום הזה זה וואקום שאנחנו מכירים כבר קודם. אנחנו מכירים אותו מאבשלום, אנחנו מכירים אותו מכל סוף שמואל ב'. זה וואקום שדוד המלך בעצם אחרי חטא בת שבע, הוא עוד שנייה אחת, הוא מפסיק למשול. למה הוא מפסיק למשול? בגלל שהוא לא רואה בעצמו מלך, כי נתן הנביא הדיח אותו. הדיח אותו, כן? אנחנו לא ניכנס כרגע להאריך את זה. מי שרוצה להסתכל על דברים שאמרנו שנה שעברה, נתן הנביא מדיח את דוד. זה תכלס, אני אומר את זה במילים שלנו, בקצרה, אבל זה מה שקורה שם. ודוד המלך עסוק בשקו ותעניתו, ולא רואה את עצמו מעכשיו כמלך. ולכן כשאבשלום בא, אז הוא בורח מירושלים, כן, הוא לא מגיב, ולכן הוא לא שופט את אמנון, ועוד הרבה הרבה דברים שרואים שם, שדוד המלך נסוג אחור מכל עמדות המלוכה שלו, כל ספר שמואל ב', ירידה תלולה, שממשיכה כאן, כן, שנייה.
אבל אמרת
שרואים בשנת ה-40 שלו, כן, הוא מכין את ההכנות לבית מקדש, הוא מאוד אקטיבי, אבל הוא לא רואה בעצמו, הוא לא רואה בעצמו מלך, כן? עכשיו אני לא בטוח דרך אגב שאת ההכנות האלו לא עשה אחרי המלכה שלו, כן? אמרתי שיכול להיות ש... מדברי הימים משמע שהשנה האחרונה הם שני מלכים בכתר אחד, דוד ושלמה. בסדר? אז זה ככה משהו בדברי הימים, מי שרוצה להסתכל, משמע עוד נעיר את זה בהמשך, בסדר? עוד נעיר את זה עוד הערה בהמשך. אז זה הדבר הראשון, וזה משמעות הבגדים. אם כן, הבגדים, חז"ל משתמשים בבגדים לתאר את מה שקורה לדוד המלך, ודוד המלך הוא כרגע לא מתפקד כמלך, הוא מתפקד או לא כמלך שעומד להיות לו ממשיך. אנחנו שואלים את עצמנו, בהמשך הפרק נראה שדוד לא ממנה לו ממשיך. עד שנתן הנביא לא בא ואומר לו, תמנה שלו, הוא לא ממנה לו ממשיך. דוד המלך לא רואה שהוא צריך לומר לו, לא רואה בעצמו כמלך.
לא אמרנו בסיטואציה
של המשיר השולמי,
דוד חזר
בתשובה
למעשה.
עוד רגע, נגיע גם לזה. אבל זה, אנחנו עוד בהקדמה. אתה צודק מאוד. הרמז לדבר הזה, זה אני חושב שנמצא בביטוי שאומרים עבדי דוד למלך. ויאמרו לו עבדיו, אז זה הסברנו מה זה ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. כלומר שדוד המלך הוא פסיבי, וזה גם אני חושב הלשון של ויחסו. זה עוד יותר הדגשה, אולי מי שם כמו חזר ראו את זה. ויחסו, הוא אפילו לא מתכסה. ויחסו בבגדים, עושים לו. ויאמרו לו עבדיו, העבדים יועצים פה איזה עצה, בסדר, ועושים את העצה. כן? לא כתוב שהוא הסכים. כאילו, הכל פסיבי לחלוטין. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לו אדוני המלך נערה ותולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקיך וחם לאדוני המלך. מה זה סוכנת? מה?
משרתת.
אז סוכנת רדק ורשי פה נחלקים עוד פעם. הפשט של המילה סוכנת, מי פה אלג'יראי? מה זה סכנה? מי יודע? חמין. למה סכנה זה חמין? מי יודע? מי? אף אחד לא עובר סכנה? סכנה זה חמין, למה? אז אני אקריא לכם בקהלת, כן, קהלת יפה. בסוף, קהלת הוא משנה. אז כתוב ככה, תרתי לעצמי איפה זה. כן, בסוף קהלת. בסוף קהלת כתוב ככה, בוקע עצים מסכן, כתוב ככה, אני אגיד את זה. חופר גומץ בו ייפול ופורץ גדר. ישכנו נחש, ישכנו נחש, מסיע עצים מסחן בם. מסחן, יוד סמך כפנו. מה זה מסחן בם?
מתחממת.
ככה אומרים שם, ככה אומרים ראשי. אז סוכנת זה מחממת. איפה מצאנו? למשל סכן, משכין.
רדק או ראשי?
זה ראשי, כן. זה ראשי פה, לא נראה. כן, ראשי פה אומר, סוכנת מחממת. השורש הזה של סחן, זה שני פסוקים. הפסוק הראשון אומר חופר גומץ בו ייפול, מי שחופר בו הוא ייפול בו, הוא פורץ גדר, מי שפורץ את הגדר מה יקרה לו? איפה הנחש בא? מזיז את הגדר מתוך הנחש, מבין האבנים יוצא גדר, מקיש אותה. כלומר, אתה עושה משהו, בסוף אתה תיפול בו. אתה חופר גומה, אתה תיפול בה. מסיע עצים? מי אתה חושב שיבירו בעצים האלה? אתה קורט עצים, בסופו של דבר, כן, אתה תיפול, אותך יסרפו בעצים האלה, מסיע עצים מסחן בה. כן? זה מה שאומר שם הקהלת, שבסופו של דבר זה חוזר אליך. כל מה שאתה עושה בסוף, אתה חושב שאתה עושה את זה למישהו אחר, אתה חופר בור, בסופו של דבר, בור קרה ויחפרו ויפול בשחת יפרק. ככה אמר דוד. בלשונו, אותו דבר מה שאמר שלמה. שנייה אחת. אז סוכנת, אותו דבר, למשל, ערי מסכנות. כן? אז יכול להיות שהכוונה היא מקום שמלשון חימום. הרד"ק פה לא הולך בכיוון הזה, הרד"ק פה אומר שזה מלשון עוצרת, כלומר ששומרת על המחסנים. כן, כמו שערי מסכנות, או כמו שבנה שהוא הסוכן אשר על הבית, ככה כתוב בישעיהו. אז לא בטוח ששני הדברים הם לא מאותו שורש אפילו ממש, כן? אבל למשל, שנה שכונה, או מחלה, שנקראת שכין, רש"י, עשרת המכות, אומר למה קוראים לשכין שכין? שהוא מקדיח את הגוף, הוא מבעיר, שכון. השורש הזה פירושו להתחמם, כן? שנה שכונה זה שנה חמה, כן? אגב, יש כזה גם משכן עכשיו, יש חברת חשמל עם קיטור, משכן קוראים לזה, לא משנה, זה, כן, יש לזה, זה משהו שמתחמם, כבר גם כן. כן, היה פה שאלה? כן.
אם
אתה
אמר קודם שהקטע של
שמסיע
עצים מסכן בשביל
שופט
שני
עתקים,
אז מה
העניין
של
סוכנת
שהיא
תהיה שומרת? לא, עוצרת, היא לא מחממת אותו.
מה אתה שואל?
הוא אומר שסוכנת פה זה מלשון עוצר, שומרת על המשרתת. מתפעלת את הבית. אין מישהו שיעשה, אז הוא מתפעל, היא מתפעלת עבורות הבית. לפי רש"י, סוכנת זה היא מחממת אותו. וזה כבר יותר מקרב אותו לנושא של ביאה ושחימום היצר ודברים כאלה ש... שזה, זה רשי פה.
למה
אישה?
למה
הוא
צריך עוצרת? עד עכשיו הוא עשה
את זה? לא, כי הוא נופיל פסיבי, אין מי שיטפל בבית. אין מה רע.
אבל הוא עשה את זה עד עכשיו?
מה?
הוא עשה את זה עד עכשיו, כאילו?
אז זה צודק, כאילו, אפילו את הדברים הקטנים, אפילו לחסר אותו בבגדים, כבר אין מי שיעשה את זה, כן? אז היא תחסר אותו בבגדים. למה? אז למה צריך שהיא תהיה יפה? ננסה לחשוב על זה עוד רגע. אני חושב שכן ניתן איזה תשובה, כן.
אולי דווקא בגלל זה מביאים אישה, אומרים, הוא כל כך פסיבי, נשים מישהי שכאילו היא תהיה אשתו, אבל היא תייצג במקומו. כאילו, היא תמלוך על הבית, היא תהיה מין מלכה שלך, כאילו, לכן גם מחפשים מישהו אולי ייצוגית.
אז היא ממש לא, כן, היא לא מלכה בפועל.
לא, אבל כאילו, לייצג את הבית, לייצג את הבית.
היא יפה, למה צריך שהיא יפה? זה יודע, אגב, היא האישה היחידה בתנ"ך שכתוב שהיא יפה עד מאוד. אין עוד נשים כאלה, יש נשים יפות, יפות מאוד, אבל עד כן, ככה זה לא, זה האישה היחידה.
זה עד מאוד, מה הכוון של עד?
מה?
עד של עד.
לא יודע, כי אני רואה שהם לא עוד יפה, אני לא יודע. לא ראית, לא, אני לא יודע. כן.
לא חסר לו לחשוב בעמוד.
זה חזל בעצמם אמורים, נכון? זה
מה שאמור
עכשיו בכתוב. בסנהדרין, כנראה שבחורה צעירה זה לא אותו דבר כמו בחורות מבוגרות, כמו נשים זקנות. דוד כבר בן 70, כל הנשים שהוא נשא הם כבר בנות 50.
לא, כאילו מה אנחנו...
60.
אז אני לא עם ה... סליחה לקסוק אולי, שזה נשמע, אבל כאילו אתה תכנת בחרים אנושי.
לא הוא מחפש, זה המודם, לכן אפשר להגיד את זה.
נשמע מאוד, נשמע לי קצת מוזר, קצת
מוזר.
שכאילו, בוא נבין מי שכאילו...
מי שמסתכל, אני... מה שאתה אומר, מי שקצת...
קשה, נשמע זה קשה,
אני חושבת. שמה?
שקוראים את זה כאילו ככה, נשמע כאילו...
ומה ההצעה שאיך אתה מציע לקרוא את זה?
אני לא מציע
הצעה,
אני
פשוט שואל. בסדר, אני חושב שאפשר לקרוא את זה ככה, אני חושב שעבדיו כן ניסו לעשות את זה. העבדים של דוד חושבים הפתרון, במקרה הטוב הוא פתרון טכני, אם לא גרוע מזה. אני אגיד את זה במילותיי. חז"ל אומרים את זה, אני חושב אחר כך. או שפתרון טכני... כן, פתרון טכני שהוא עניינו דרך חימום יצר, כאילו, שהוא מתחמם. כך גם מה שהיא מבין.
זה לא
עושה. מעולה. אני רוצה להיכנס לזה. יש פה בעצם איזושהי הקבלה לאסתר, לחפשו למלך נערות בתולות טובות מראה, וזה כבר אומר לנו איפה זה נמצא. כלומר, מבחינה... באמת התנ"ך יוצר פה השוואה... כן, הפוך, כן, המקום האסתר מזכיר כאן, וזה אומר שזה איזשהו היבט טכני, כן?
כי
אין למלך מלכה.
שם היו נערים, זה לא היו עבדיו באמת. כן. נערים שזה מה שיש להם בראש.
כן.
אבל טכני.
אבל, כאילו, אלך, ובקשו למלך נערה בתולה, זה בדיוק אותו ביטוי שמופיע אצל המלך החשבי ראש. כן? בדיוק אותו ביטוי, וזה הופך את זה לעניין טכני. גם המלכה מתה, אז בואו נכניס מישהו במקומה. כן, וזה הופך את זה לעניין טכני מאוד, וזה באמת, אני לא הכנסתי להשוואה הזאת, אבל זה נכון מאוד.
אבל סנהדרין
אמרת
שהיא
בין התגרשה ממנו
ש...
עוד רגע אני אגיע, שהיא לא התגרשה. היא הציעה לו.
היא הציעה לו.
עוד רגע, אז הבאתי פה את סנהדרין כדי שנראה, אני חושב שזה, אני חושב שהדברים האלה של חז"ל, הם הפתרון לכל מה שקורה כאן. הם בעצם, כמו שתמיד חז"ל, הם נותנים את הכיוון לכל הסוגיה.
לא כתוב גם שהיא פתרה את הבעיה
שחם לו. כן, לא כתוב שהבעיה נפתרה. ורק הם מציעים את זה, והמציאו את אבישג השונמית והביאו אותה למלך, והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת. אגב, יכול להיות שזה גם היה, אולי גם רש"י וגם רד"ק צודקים. כלומר, הם רצו סוכנת, כלומר, שתחמם אותו. ובסופו של דבר הייתה סוכנת, שלא, כן, והמלך לא ידע, כלומר, הייתה רק אחראית על הבית. עוצרת, כמו שנקרא, כן, אבל לא... אז יכול להיות ש... זה משחק מילים עם שני הדברים, עם שתי אפשרויות של להבין את המילה.
או שבעצם בלשון הייתה לו סוכנת, אומרים שהיא כן מילה את הכיתה. כאילו זה...
לא, מה?
ביקשו לו סוכנת, ביקשו לו נערה שתחמם, ואמרנו שסוכנת זה לשון חברה. אולי בזה שאומרים שהייתה סוכנת, היא מילה את הכיתה בעצם.
כי המלך לא ידע. כתוב המלך לא ידע. כלומר, כאילו, אולי בכל זאת חיימה אותו, אבל לא ידע.
אולי אפילו יותר מה...
על פניו, אגב, מה המילים והמלך לא ידע באות לעשות כאן? שני דברים יש פה, שני דברים אני רוצה להגיד. דבר ראשון אני רוצה להגיד שבשכבה וחיקיך, כשהעבדים של המלך אומרים בשכבה וחיקיך, לי זה צועק. למה זה צועק לי? כי הפעם הקודמת שהביטוי הזה מוזכר בתנ"ך, הוא מוזכר לפני כן רק פעם אחת, בכבשת הרש, נכון, בחיקו תשכב. כן, וזה ממש צועק הציל, כן, זה אמירה מאוד, כלומר זה ממש איזה, ולכן עכשיו אמרתי, כבר אמר, רבזתי את זה מקודם, שאני מרגיש שעבדי דוד, מנסים להכשיל אותו. זה המילים, אני חושב שזה המילים התכונות כאן, מנסים להכשיל אותו. לשים עוד פעם את נושא כבשת הרש, לחזור.
זה
יכול להיות
קשר, אם זה הרי נערה
בטולה,
זה יכול
כאילו להיסע אותה לשם. לא, כי זה מה שחזר לנו, שהיה אסור.
זה היה
70 נשים, אבל... בכל אופן, הם מנסים לחמם אותו בצורה שהיא לא... זה, שהיא לא טובה. והגדולה של דוד הוא שהיא לא עושה, כי הוא לא עושה. באיזשהו מקום זה הגדולה של דוד. אבל זה נגיע המשך, אז זה נראה לי הנקודה הראשונה, באמת, שצריך לשים לב אליה.
למה להפשיל אותו?
זה כן. אז אני עוד רגע אנסה, אני חושב, אנסה לראות. אני רוצה רגע לעזוב רגע את הנקודה הזאת, אני חושב שחזל בסופו של דבר, בסיפור שם בסנהדרין, מה שחזל מסבירים בסנהדרין, הוא פותר פה את כל הסיפור הזה. אז אנחנו בכל זאת נשאיר את זה רגע, בסדר? נשאיר את זה רגע בצד. זה רק עוד מילה אחת בנושא הזה, להגיד לגבי והמלך לא ידע, זה בפשט, זה מחזיר אותנו אל הפסיביות של דוד המלך. כלומר, גם את זה הוא לא עושה, אולי לא מסוגל לעשות. ובהמשך הפרשה כתוב, כמה פעמים כתוב את הביטוי, ודוני המלך לא ידע. כן? ככה בת שבע אומרת, ונתן הנביא אומר, ואתה הנה אדוני המלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת. כן? זה כמה פעמים כתוב שאי ידיעה, אולי יש דמיון, כן? אי שהוא לא יודע. על פניו. אני אומר על פניו, כי כשנראה את הפירוש של חז"ל, אז נקבל פרופורציות אחרות לגבי המושגים האלה. אני בכוונה קצת מקצין את השאלות, כדי שכשנראה את הפירוש של חז"ל, הוא יסביר לנו את הכול. נעזוב רגע את סיפור אבישג השונמית, ונמשיך לסיפור של אדוניה בן חגית, אחר כך נחזור לסיפור של אבישג. ואדוניה בן חגית מתנשא למור אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים, וחמישים איש רצים לפניו. ולא צבו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. טוב, פה יש כמה שאלות שאתה ממש לשים לב אליהן. מה זה וגם הוא טוב תואר מאוד? בנוסף לאבישג?
לא,
אבשלום. נוסף לאבשלום. מה זה ואותו ילדה אחרי אבשלום? היה להם את אותו אימא?
אימא שלהם.
אחר, בכל. אדוניה הוא בן חגית.
עכשיו הרבה שלישי.
לא, אם אמנון היה בכל ואמנון מת, כי אבשלום הרג אותו, ואבשלום גם מת.
כן, לא, מי זה ילדה? מי ואותו ילדה?
חגית.
חגית ילדה אותו. אחרי אבשלום, אבל אבשלום הוא בן של?
מאחר.
זה לא לגמרי חלק המסמים לב של הפסוקים, אבל זה נאמר בצורה כזאת כדי לשים לנו את אבשלום ואת אדוניה באותו מקום. באיזה עוד דברים הם זהים? חמישים איש רצים לפניו, כן, מכירים את זה. מה זה חמישים איש רצים לפניו? אנחנו אמרנו כבר יצא אבשלום, זה...
כל פעם שמישהו רוצה למלוך, הוא
עושה מרכבה. זה האופנועים שלפני המרכבה שלו, כן? אלה שרצים, היום עושים אופנוענים לפני השיירה של הנשיא, אז חמישים איש, רש"י אומר, נטולי טחול, חקוקי כפות רגליים. כן, כשרצים הרבה אז כואב לטחול, נכון? האנשים האלה עברו ניתוח להסרת הטחול, רצים למרחקים ארוכים. חקוקי כפות רגליים, לא כואב להם ברגליים, והם רצים, אנחנו נכון חזל. זה מה שהוא עושה, והוא מתנשא למור, אני אמלוך, למה הוא מתנשא למור? זה ההסבר בפסוק הבא. לא הצבוע אביו מי אמר ולמור מדוע ככה עשית. אבא שלו לא מוחה בו כל הזמן הזה. המשך למה שאמרנו מקודם, אולי לפסיביות של דוד שנמשך, שישר יוצרת ואקום שמיד נשאבים אליו, בהתחלה אבשלום ואחריו אדוניה. וגם הוא יפה, גם הוא טוב תואר מאוד. אני לא אכנס כרגע להאריך, אבל במלך אבשלום רואים שאולי זאת הסיבה שדוד כל כך אוהב את אבשלום. זה מאוד בולט שם, בגלל שהוא היה יפה תואר. אגב, הסיבה שהוא יפה תואר זה לא בגלל שדוד אוהב יופי חיצוני, אלא שבגלל שדוד, מה רואה באבשלום?
משיכותו.
משיכותו. שעל דוד עצמו כתוב שמה הוא היה? לא, לא בדיוק.
מולים יפה.
וטוב מולי. טוב רוי, כן? כתוב על דוד אומר שהוא היה אדמוני יפה עיניים וטוב רוי, כן? נדמה לי שלא כתוב יפה תואר, אולי אחר כך כשעבדי שאול מעללים אותו, אולי כתוב יפה תואר, אני כבר לא יודע. נראה. כתוב ככה. לא יודע, נגן, אולי, ואיש תואר כתוב. לא יפה תואר, איש תואר. כן, איש תואר והשם עמו. בכל אופן, אז דוד ודאי רואה את זה, גם השם של אבשלום, אנחנו שומעים את זה, אבשלום, דוד רואה באבשלום את הדמות שלו, אגב, זה גם הפוך, אבשלום רואה את עצמו אולי כדוד, באיזשהו מקום הוא ממשיך ראש של דוד, ואין ספק שזה גם גורם לו להוראות, שהוא נותן לו להרוג אותו וכולי, אהבה מאוד מאוד חזקה של דוד לאבשלום, ולכן אולי כתוב, וגם הוא טוב תואר מאוד, הוא הבא בתור, אגב, הוא מספר, איזה מספר הוא בבנים? מספר 4, הראשון, אמנון, הבכור, מה קרה לו? מת. השני?
דניאל.
דניאל הוא כלאב. סיפור בפני עצמו, דיברנו על שנה שעברה. שים בצד, חז"ל מספרים חזר משה, כן, כן, תלמיד חכם גדול, בכל אופן הוא לא בסיפור הירושה. למה? לא ניכנס לרגע. השלישי, אבשלום, מה קרה לו? מת. הרביעי, אדוניה אומר, אני מנסה למור עניים, לא באופן טבעי, הוא אמור לקבל את המלוכה באמת, כן? זה מה שהוא אמור להיות. וכל עוד יש בקום, אז הוא נשאף פנימה, כן? אותו ילד אחר, ולכן, וגם הוא טוב טוב, גם הוא כמו אבשלום. כן, יש, הוא באיזשהו מקום, הוא הבא בדור, והוא באמת נושא את אותו, הוא דומה לדוד אולי, וכולי.
למה הוא לא מבקש רשות מדוד?
מי, אדוניה?
כי דוד לא צריך, כי הוא לא רואה את עצמו כמלך, הוא לא יותר רשות.
יכול להיות, שנייה, יכול, יש כמה אפשרויות, שאלה מצוינת, כלומר, למה אני לא מבקש דוד? יכול להיות שאדוניה רואה שהמלך פסיבי, כן? והוא הוא כבר ממצב את עצמו כמלך הבא, גם לא כתוב שהוא ממליך את עצמו, אלא אני אמלוך. אין, הוא ממצב את עצמו לעמדת זינוק. מה שנראה כרגע כנראה, הוא שעומד להיווצר חלל גמור. כולם זוכרים את מרד אבשלום, אף אחד לא רוצה למרוד ממש בדוד, כן, כל עוד הוא חי. אז אדוניה מכין את עצמו, זה, לא כתוב, כמו אצל אבשלום, מלך אבשלום בחברון. הוא לא ממליך את עצמו, כן, הוא, אני אמלוך. כן, הוא ממצב את עצמו בעמדת זינוק לקראת ה... בגלל ככה גם משמע, כן, ש... לקראת ה... לקראת איך שדוד ימות, הוא כבר מעצב את עצמו.
אולי בעצם זה שכתוב שעבדים את מישהו לדוד, הכוונה שעוד רוצים את דוד במלכות, בן אדם שמורד בו באמת כבר יש לקחים...
עוד רגע נגיע לזה, נכון.
גם אדוניה הוא מרוויח את הכוח שלו על חשבונו,
עוד שנייה, אני... באותו כיוון, אני חושב. נראה שעבדי דוד אולי מוזכרים גם בהמשך, אז
יכול להיות שהוא גם מכיר את אחד בת
שבע. זהו, זה שאלה מאוד גדולה. האם הוא מכיר את ה... זה גם יכול להיות שעומד ברקע. האם ההבטחה לבת שבע היא ידועה? אנחנו לא מכירים את ההבטחה לבת שבע. לא מכירים אותה בשום מקום.
הייתה קיימת.
כתוב פה שהיא קיימת. כתוב פה שהיא קיימת. השאלה היא אם היא ידועה לציבור. אני מאמין שזה לא כל כך פשוט שהיא ידועה לציבור בגלל השורות הבאות. והיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה. יש אנשים שאומרים איתו, אם זה היה ידוע, זה לא כל כך פשוט.
אבל אם זה היה...
אולי בין נשות המלך, אתה יודע, אם...
נכון, אני אומר, אנחנו בהחלט ייתכן. איננו יודעים. אנחנו לא מכירים את ההבטחה, כלומר לא כתוב בשום מקום שאנחנו מכירים את ההבטחה הזאת. איננו יודעים מתי היא קרתה. אנחנו יודעים, מה שאנחנו כן יודעים, שדוד יודע ששלמה צריך למלוך, כן? זה נאמר לא במפורש על ידי נתן. ובת שבע היא יודעת ששלמה צריך למלוך, כן? זה שני ודאי יודעים את זה, זה דברים שכבר נאמרו.
זה שמזכירים כאן את יואב ואת אביתר זה בניגוד לאבשלום.
אוקיי, אז למה מזכירים פה את יואב ואת אביתר? זה לא רק בניגוד לאבשלום, זה גם חוכמת אדוניה. יואב הוא, למה יואב יש לו אינטרס לשתף פעולה עם אדוניה?
שדוד רוצה להדיח אותו ככה.
לא רוצה להדיח אותו? דוד כבר הדיח אותו פעמיים, נכון? דוד כבר הדיח את יואב פעמיים, אין ספק שכאשר דוד ימות, אחד, הוא יסגור חשבון עם יואב, יואב יודע. יואב יודע את זה ש... יואב כבר מבוגר, כן, בשלב הזה. וגם יואב יודע שדוד, יש חשבון פתוח. יואב הודח פעמיים, חזר לתפקידו פעמיים, פעם אחת שלא ברצון דוד, פעם אחת הוא באמת בעד ברצונו, פעם אחת שלא ברצונו, ולכן יש, יואב הוא זה. אביתר הוא גם כן כהן על סף הדחה. למה הוא כהן על סף הדחה? בגלל צדוק, צדוק הוא זה שעומד להיכנס, אבל למה אביתר הוא כהן אסף הדחה? כי הוא מבית אלי, בסדר? אלי, בית אלי שהובטח להם שהם לא יהיו כהנים, זה תהליך שעובדי הזמן, התהליך הזה ייסגר בפרק הבא, וכל עוד לא נסגרה, לא הוכרזה מלוכה בישראל, אז עוד יש מקום לבית אלי. וברגע שמפנים את בית אלי, השריד הבא לבית אלי נעלם, זה אומר בעצם שהנה, עכשיו יש מלוכה. משופטים, כן, למלכים.
הרב, אבל אם באמת ההבטחה לא הייתה ידועה מה שדוד הבטיח לבת שבע, אז למה שלמה רוצה להרוג את אביתר? כמו לשוב בן מוות, מה?
לאביתר?
כמו לשוב בן מוות.
לאביתר? במה? מה זאת אומרת? בגלל המרד, מה?
אני
אמרת
שההבטחה לא יש לו. זה היה סביר לחשוב שאדוניהו
יבטיח. מה זה אומר? ואז מה?
הוא לא ידע ששלמה
אמור
להיות המלך,
אז הוא הולך למדוניה. אה, כמו שהוא עשה את זה בתמימות, כאילו. בסדר, אבל עדיין באדם שממליך את עצמו בלי שום הוראה
והמליך.
מלך, מה הדבר הראשון שמלך עושה כשהוא עולה למלוכה?
סלנטים.
אני חושב שהוא מחסל את כל התומכים של ה... נכון, זה הדבר הראשון
שלו.
באמת. המשך רואים את זה בספר המלכים, נראה את זה עוד הרבה, כאילו.
כמו שדבר גם דוד עשה איזשהו נכון שהוא עולה למלוכה. שלמה.
כן, לא לכולם, לפי בושת הוא לא עושה, לשבושת לא עושה את זה. התמודדנו עם הטענה הזאת בפעם הקודמת, זה בספר שמואל ב', האם באמת דוד מחסל את בן שאול, או שלא. כן, זו שאלה מאוד, מודו אותה גם הפרשנים, זו שאלה מאוד טובה.
יואב עושה חלק מהעבודה בשביל
זה. לא, לא יואב. אחרים עשו את העבודה שלו, אבל לא יואב. בכל אופן, הוא לא את כולם בוודאי שלא.
לא הבנתי, למה זה שבאתה אומר
בית
אליס
לגרום
לו ללכת?
למה?
למה זה שבאתה אומר בית אליס לגרום לו ללכת
אחרי הדניה? זה לא... באופן כללי, כבר בתוף, לכל אורך הספר, אנחנו שמים לב לחדירה של צדוק אל הכהונה הגדולה. אביתר היה הכהן, בתחילת ימי דוד, נכון? הוא הכהן. הוא היחיד שנשאר מנוביר הכהנים, נכון? הוא אפוד ירד בידו. במרד אבשלום, אנחנו כבר פוגשים שני כהנים גדולים. צדוק ואביתר. בסדר? הם כבר ביחד. לא מתעסקים כרגע בבית המלוכה, אבל זה כבר ביחד. ובשלב הבא, אין, וזה כבר לקראת, יש בתחילת ספר שמואל, זה סוף ספר שמואל. בתחילת ספר שמואל יש הבטחה של בית אלי להחריט, כן, שלא יקרה גזר ומצורע, נכון? אז שהם לא יהיו כהנים. זה, כן, זה לקראת זה. אני לא יודע אם זה יקרה, דבר. גם אביתר מבין שאם כבר מינו מישהו איתו, כן, אז הוא בדרך החוצה, כן, זה כמו גורודיש במלחמת יום כיפור ששמים לידו את ברלב. אז כבר אומר, תשמע, אתה אלוף פיקוד הדרום ויש לך אלוף מייעץ. אז הוא מבין שהוא... השלב הבא הוא בחוץ. גם במלחמת לבנון השנייה היה פה דבר כזה, לא משנה. כן, העניין הוא ברור מאוד. ומה, אז התומכים שאדוניה מגייס הוא עם בעלי אינטרס, וכנראה שהוא גם לא קורא לשאר, זה נאמר במפורש, כן, וצדוק, וכהן, ובניה בן יהודה, ונתן הנביא, ושימי ראי, והגיבורים של הדוד, לא היו עם אדוניה. המשך רואים שהם, מה זה לא היו, לא קורא להם, כן? וזה נאמר במפורש.
אבל זה שימי זה?
אנחנו לא יודעים מזה. המפרשים פה לא יודעים מי זה שימי וראי, יש פה כל מיני הצעות. זה פעם היחידה שהם מוזכרים. יש שימי, אולי, כן, אנחנו מכירים את שימי, אבל האם זה בדיוק שימי וראי והגיבורים? בתור צמד, אף פעם לא מצאנו אותם. שאלה טובה, אין לי תשובה. ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל אורן רוגל ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. אז הוא קורא לכולם, לכל בני המלך, הוא זובח שר ומרי. את מי זה מזכיר לנו? מי התחיל ככה גם עם זבח?
אבשלום
מתחיל עם זבח בחברון וגם הוא מתחיל עם זבח. ואנחנו ממש רואים את ההקבלה. הוא זובח והוא מזמין את כל בני המלך.
דוד התחיל בחברון, לא?
כן, לא, בלוב. גם דוד התחיל בזבח, כן, המלאכה מתחילה בזבח, כן, התקדשו.
גם שלמה התחיל בזבח.
כן, כן, נראה, במשך, זה ככה ממליכים, וזה ממש מה שהוא עושה. איפה זה אין רוגל, מכירים? למטה, קובה לזהות אותה למטה, כמו שאני אומר פה, קובה לזהות אותה בביר איוב. ביר איוב זה מעיין שנמצא מתחת הכפר סילואן, בקצה עיר דוד. הפעם מה שיהיו בעיר דוד, תסתכלו, רואים את זה כשמסתכלים, אם זאת עיר דוד, זו השלוחה של עיר דוד, בסדר? כאן השלוחה, משהו כזה, אז הקדרום הוא עושה דבר כזה, מפה מגיע גיא בן הינום, זה עוד הוודא הזאת, מה שנקרא, ופה יוצא הקדרון מכיוון מדבר יהודה, ובדיוק פה יש באר, שהיא מעיין, כן? מבנה קטן עם כיפה ירוקה, אפשר לראות אותו מתוך עיר דוד, הוא נקרא על ידי הערבים ביר איוב, מקובל לזהות שם את עין רוגל. נזכיר את עוד פעם בישעיהו, אשר בין אצל עין רוגל, לא משנה, כל כך.
אבן זוכרת,
אה? אבן זוכרת, זה כנראה משום שהמים, המפרשים פה מסבירים גם כל מיני פירושים. איכשהו זה בדרך כלל קשור לזה שהמים זוחלים בה או דרכה, כן? אני לא יודע בדיוק בגלל. אז המפרשים ככה, כל המפרשים פה מסבירים. איזשהו משהו שקשור לזחילה של מים. דרך האבן חלקה, ככה. מסבירים בכל אופן הזה, זה המקום, זה ממש מתחת לעיר דוד, והמשמעות של זה, זה חשוב לציין את המקום, כי בהמשך אנחנו נראה שכשהוא, כן, שכשהוא, הם נמצאים שם, הם שומעים את מה שקורה, את מה שקורה בעיר דוד, כן, אז זה ממש ליד. ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא. כאן כתוב, כאן משמע שלכאורה יכול להיות של צדוק הוא קרא ואולי הוא לא בא, אחר כך צדוק. אחר כך נתן להביא אומר שגם את צדוק הוא לא קרא. בכל אופן...
אם הוא עושה מסיבה כזאת גדולה, אז כאילו למה אתה לא פה... סוג של... א', זה לא חכם לא לכל האנשים הנאמנים לדוד.
לא, זה מלך קלאסי. הוא מסמן את האנשים הבאים שאיתו בשלטון.
זה לא... וזה לא אומר שמה להם החבר'ה שדוד לא הגיעו, אז...
וכל מי שלא מגיע, כל מי שלא מגיע, גם יודע מה המשמעות של זה, זה נאמר במפורש בהמשך. מה המשמעות של זה?
שכשהוא
מוסד הוא מת. שרוב שהוא יודח, או במקרה הטוב יודח, כן.
טוב, עכשיו, מה שאתה מפתן לדבר, אתה קורא לאנשי יהודה. קיצר, יש שם אנשים, אבל אני חושב שאדם שאחרי זה נתן, אחרי זה כאילו נתן את הרגיל הזה לבן שבע, כאילו, הכל מנותק שם, שלא משהו לא הגיוני.
שמה? שזה לא, זה מנותק מהקדוש ברוך הוא, זה הדבר הזה.
מהקדוש ברוך הוא? לא, 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 לא מהקדוש ברוך הוא, מתוך המלוכה, כאילו, כאילו,
הוא
הזמין
המון
אנשים, אבל הוא מדבר
כאילו
לשתיים, יש כאלה שיודעים, יש כאלה שלא
יודעים,
למרות
שזה אירוע עמוני. לא, כולם יודעים, יש כמה שלא הזמנו, הם לא קיבלו הזמנה.
לא, השאלה שלי, אתה לא נתת, צריך ללכת לבת שבע. אתה לא הולך לבת
שבע,
אומר,
איך
תגידי, לדוד.
אבל
לא, דוד לא
אדם. מה שנקרא תרגיל נתן. אז אני אדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, תרגיל נתן, בפעם הבאה, אנחנו לא נשאיר לדבר על זה עכשיו, תרגיל נתן. תעסק בו, זה תרגיל קלאסי, אנחנו משתמשים בו כל יום, נכון? תבוא, תגיד, אני אבוא אחריך, כן, חזק את מה שאמרת, אנחנו נדבר על זה, פעם הבאה, אני לא, זה פשוט לא מספיק לדבר על זה. בכל אופן...
בעצם בזה שהוא לא מזמין את שלמה, רואים שהוא יודע ששלמה יהיה המרכז כוח השני, אולי זה אומר משהו על האימה.
אפשרות אחת. אני לא חושב ככה.
שלא רואה הוא פשוט כוח.
אני חושב שאף אחד לא ספר, אף אחד לא ספר את שלמה, וזה בדיוק ה... אני מודע כאן, אני רוצה, אבל שנייה, אני רוצה להגיע את זה מהצד השני. אני רוצה להגיע את זה מהצד השני, וזה דרך מה שהכחת, בוא נחזור אל אבישי, ודרך שזה להגיע את זה. אז הגמרא בסנהדרין, בפרק שני, פרק מלך וכהן גדול, פרק שמתעסק הרבה בנושא מעמד של מלך, כהן גדול, נקרא פרק כהן גדול, אבל מתעסק בכהן ומלך. והגמרא שם אומרת ככה, על אבישג, כאן כתוב אגב גם את הנטולי תחול וחקוקי כפות רגליים, זה פה. ועל אבישג, זה בקפבט, כל הסיפור עם אבישג השונמית מופיע פה. כן, הנה. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה. מותרת לשלמה דה מלך היה, ומלך משתמש בשרביתו של מלך, ואסורה לאדוניה דה אדיוט הוא. שואלת הגמרא, אבישג מה היא? דכתיב, והמלך דוד זקן בא בימים, ויאמרו לו עבדיו, יבקשו למלך נערה בתולה וכו'. וכתיב, ויבקשו נערה יפה וכו', וכתיב, והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו. אמרה, אומרת אבישג לדוד, נין סבן, בוא נתחתן. אמר לה, אסירת לי. אין, את אסורה לי, למה אסורה לי? כן, אז רשי פה מסביר. כבר נסעתי 18 נשים. אין, אני לא יכול להיות יותר מ-18, כן? זה הגבול שמותר למלך. אמרה לי, חסרי לגנבה נפשי לשלם ענקית. בעברית, מה שאתה לא יכול, אתה אומר, מה שאתה לא מסוגל, כן, אז אתה טוען שאסור לך. אבל באמת, אתה לא מסוגל. ככה היא אומרת, אתה כבר זקן, אתה לא מסוגל. אמר להו, קראו לי לבת שבע, וכתיב תבוא בת שבע אל המלך החדרה. אמר רב יהודה, אמר רב, באותה שעה קנחה בת שבע ב-13 מפות. כן? ובקיצור שדוד בא על בת שבע, כי הם הקראו לי אל בת שבע וזה. אגב, הגמרא פה קצת עושה סלט מהפסוקים, היא קצת מביאה גם פסוקים שהם מאוחרים, כן? באותה שעה אמר דוד, קראו לי לבת שבע, אז זה פסוק שנאמר, אחרי שכתוב, זה כתוב את זה, כתוב, אתה קראו לי לבת שבע, אחרי שכתוב, תבוא בת שבע, כן? אז זה לא משנה, מה הגמרא רוצה להגיד. הפסוקים פה אומרים ככה, בואו נראה את הפסוקים פה בהמשך. ואמר נתן אל בת שבע, אם שלמה למור, אני אמרתי, לא נתעסק כרגע במה שעושה נתן. פסוק תדבר, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. למה צריך להזכיר את שני הדברים האלה, אחד מול השני? ותבוא בת שבע אל המלך, ואבישג השונמית משרת את פני המלך. למה צריך להגיד את זה אחד מול השני? זה מה שחזל מבינים. חזל מבינים שזה זה לעומת זה. כלומר, המלך על אבישג הוא לא בא, אבל על בת שבע... כן? על בת שבע הוא בא. ומה העניין? העניין הוא כנראה שחזל רוצים להגיד דבר כזה. חזל רוצים להגיד שהס... הסיפור של מעשה בת שבע מסתיים פה אצל אבישג. כאשר המלך בעצם לוקחים את הנערה הכי צעירה, הכי יפה בישראל. יכול להיות, אמר, כמו שאמרנו, שבפסוקים נרמז שאפילו שעבודה מנסים להכשיל אותו עד הסוף, להפיל את המלך עד למטה. ייתכן, אם לא, ניסו לפתור את זה בדרך טכנית, במקרה הטוב, הם כן ניסו לפתור את זה בדרך טכנית מאוד פשוטה. ייתכן, אגב, סתם הצעה, שבאמת יש ואקום. מה, יש ואקומים, לא חבא. עוד הרבה עבדים רואים שלא ממליכים את אדוניה. הם מביאים אישה למלך כדי שהוא יביא את, כן, יתחתן איתה, יביא את היורש העצר הבא, הכי טוב יורש עצר קטין, מי ישלוט בינתיים, העבדים כמובן, הכל כאן אפשרי, זה פחות קריטי כרגע מבחינתנו. כשדוד לא בא על בת שבע, בעצם דוד סוגר מעגל עם סיפור בת שבע. אומר הרמב״ם שמהי תשובה שלמה, מתי אדם שב בתשובה לגמרי? עומד שוב באותו מצב, אז זה לא בדיוק אותו מצב, נכון? סיפור דוד ואבישג, זה לא בדיוק אותו מצב. מצד אחד הוא כבר זקן, מצד שני, כן, היא מותרת לו, כמו שהיא אומרת לו, היא מותרת לו, הוא יכול ליצור, הוא יכול לגרש מישהי, יכול לגרש אחת מתוך ה-18 ולשאת אותה, יכול להסתדר עם זה, כמו שהגמרא אומרת. היא מותרת לו, ואף על פי כן הוא לא בא עליה. כלומר, וזה מה שגם חז"ל רוצים להגיד, ותבוא בת שבע, כלומר, הוא היה יכול לבוא עליה. וזה לא שדוד לא יכול. אז והמלך לא ידעה, אם הבנו בהתחלה את זה כעניין של פסיביות, זה לא כעניין של פסיביות, והמלך לא ידעה, זה מה שמביא בעצם את האפשרות, למה? לתשובה של המלך. זה התשובה של המלך, זה חזרה בתשובה של דוד. המלך לא ידעה שדוד המלך לא בא לאבישג, זה המשפט המרכז פה. והמלך לא ידעה. מאיפה, אני נאריך בזה. כשבת שבע אומרת, כשבת שבע מתארת מה יקרה לה ולשלמה, היא אומרת, והיינו אני ובני שלמה חטאים. מה זה היינו אני ובני שלמה חטאים? למה שיהרגו אותה? כן? למה שיחסדו אותה? מה הם עשו רע? הנקודה היא שכנראה, לא רק אדוניה, אלא גם כל עם ישראל לא רואה בשלמה את הממשיך הבא. מסיבה מאוד פשוטה. מה הסיבה? את בת שבע. כולם מכירים את הסיפור. הוא, שלמה, הוא הבן של בת שבע, הוא צאצא של אותו דבר, כן? אין שום נהיגה. אדוניה לא קורא לו, אני לא בגלל שהוא חושב שהוא האנטיתזה. הוא לא סופר אותו. אף אחד לא סופר אותו. והיינו אני ובני חטאים, זה בגלל שאתה היחיד שמתייחס אלינו כמו אנשים נורמליים. אבל כל השאר, איך הם מסתכלים עלינו? כדי להמליך את שלמה, השם אמר לדוד ששלמה ימלוך אחריו. נתן אמר לו את זה כבר קודם. יש הבטחה, למה דוד לא עושה את זה? דוד לא עושה את זה כי אין לו את הגב המוסרי לעשות את זה. כי הוא לא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה. מתי דוד באמת יכול לעשות את זה? רק אחרי שהוא סיים את התשובה. רק אחרי שמסתיים והמלך לא ידאג, מתוך הכוח הזה דוד יכול להמליך את שלמה. זו הנקודה נראה לי. ובאמת מי שמסתכל, אנחנו דיברנו על זה, הצענו בזמנו, לא הצעה שלי, הצעה של הרב מדן. הרב מדן מראה שבדברי הימים, כשמסתכלים על בני בת שבע, גם פה, גם בשמואל, רואים שהיו לה ארבעה בנים לפני שלמה. הילד שמת, שמוע, שובב, נתן ושלמה. שלמה מוזכר אחרון מכל הילדים של בת שבע. אז אפשר, יכול להיות שהזכירו אותה הגדול בסוף, אבל בדרך כלל זה לא כך בתנ"ך. הרב מדן אומר, ארבעה בנים מתו לה. שמות מאוד מעניינים, שמוע. כן, משלון שהשם ישמע את תפייתו, שובב, אולי זה משלון תשובה, נתן, זה אותו נביא שאמר לה, אתה האיש, כולם מתים. כמה מתים?
ארבעה.
למה ארבעה? את הכבשה שלהם ארבעתיים, ארבעה מתים, אחר כך נולד החמישי, שלמה. מה אומרים כל העם? מה מסתכלים כל העם על ה... תחשבו מה עובר לכל העם בראש. כן, בת שבע, דוד נושא את בת שבע, וילד הראשון מת אחרי שבוע. נולדים עוד שלושה, מה קורה להם? הם גם מתים. מה כולם אומרים? הנה, העונש. חטא ועונשו. נכון? זה מה שכולם אומרים. שלמה נולד, מי סופר אותו בכלל? גם אדוניה לא סופר אותו. אף אחד לא סופר אותו. נראה לי יותר להגיד שבאמת, זה והיינו אני ובני חטאים. אנחנו אף אחד לא יחזור.
באיזה גיל שלמה נמצא
פה? מה?
באיזה גיל שלמה נמצא בתקופה
הזאת? יש שאלה, כן, תלוי לפי מי. לפי מי, לפי מי. צעיר. כן, ב-10 כמובן. בכל אופן...
למה דווקא בתחילת המקבלת גם דוד אף אחד לא סופר אותו בתוך בני ישי, גם שלמה אף אחד לא סופר אותו בתוך בני...
זה השאלה ששאלתי מראש. זה השאלה ששאלתי...
לא נספר כביכול
את זה. מצוין, זה השאלה ששאלתי מראש. למה להמליך מלך? למה לפתוח ספר מלכים? אומר שלא נספר. למה לא להתחיל עם אדוניה? כן? עם אדוניה שהוא קלאסה. כן? הוא מלך, הוא בלך בן מלך, הוא הבא בתור. אין שום סיפור בעבר שלו, כן? לא יעשו שום ועדת חקירה, לא ימצאו לו שום גניבה של בתיק בזה, אמא שלו לא עשתה שום דבר. למה לא התחיל את זה? למה התחיל דווקא עם שלמה? כמו שאתה אומר, עם דוד, עם כל הסיפור של דוד, שאף אחד לא ספר אותו כמו שהזכרת, וזה נכון מאוד, גם הוא הקשיבו אותו ככזה. אני אציע שני דברים. א', מצד המלך, וב', מצד השושלת. דבר שלו מצד המלך, זה בסיסי. כלומר, כדי לעמוד בתפקיד של מלך בלי ליפול, אתה חייב להיות אחד כזה שבאמת לא יתלה מגרמי כלום. אחרת מה יקרה? מה יקרה אם באמת מלך הוא ירגיש שמגיע לו? אני אמלוך? הוא יקרוס. הרי תפקיד המלך, רואים את זה הרבה בספר שמואל, הוא מאוד מאוד עדין. מצד אחד אתה צריך להיות מלך. מצד שני, אם המלך מייחס את החשיבות לעצמו, אז מה קורה? עכשיו הוא נופל. קלאסי זה...
שלמה גם
קרה. עוד רגע. קלאסי לזה זה... חבר. שאול. שאול שבהתחלה ויתר על הכבוד, ואחר כך רדף אחריו, נכון? חזרנו עם את זה בשאול, אצל שאול. כן? זה ענווה, לכאורה, אתה לא יכול למחול על הכבוד של המלך, כי זה לא הכבוד שלך. אם אתה חושב את הכבוד שלך, אתה יכול למחול עליו, אחר כך אתה גם תרדוף אחריו. מלך זה דבר מאוד מאוד עדין, ולכן זה חייב להיות שמאחר עצמו נביאני. מלך, אדם כזה שלא מגיע לו, איתו מייסדים את השושלת. רק הוא ישרוד. רק הוא באמת יצליח לעמוד בניסיונות. מעבר לזה, זה חשוב גם לשושלת. כלומר, יש פה שני מודלים. בחסידות זה נקרא מודל של צדיק ומודל של בעל תשובה. יוסף ויהודה בערך כלל. צדיק זה אחד שלא לא נופל, ובעל תשובה זה אחד שנופל וקם. זה שני המודלים שיש, יוסף מול יהודה. יוסף זה צדיק, אסור לו ליפול, סיפור אשת פוטיפר, ויהודה זה מודל של נופל וקם, כן? כל סיפור תמר. הוא נופל ודל והוא שם, כן? זה בדיוק ההבדל, אגב זה לא כל ממלכת יהודה, ממלכת ישראל זה בדיוק ככה. מלך ממלכי ישראל שהוא ייפול, נכון, זה אותו דבר משיח עם יוסף השיח ודוד. מלך ממלכי בית ישראל שהוא נופל, אז הוא מודח. מלך מלכה בדוד, הוא לא מודח, למה? כי איזה מלכות, מה עם מלכות בדוד? מלכות של מי? של בעל התשובה. נאום הגבר הוא קם על, אמרו חזן, שהקים עולה של תשובה. אה, מאוד קטן. כן? הקים עולה של תשובה. אז הכי חשוב שהמלך הראשון הוא יהיה כזה שבא מתוך תשובה. זה חשוב לשושלת, זה חשוב. ולכן אני חושב חשוב להתחיל. מה אומר לנו שמתחילים עם שלמה? זה מה שזה אומר. שמתחיל עם אדם שהוא, אף אחד לא ספר אותו, ושמבחינה הזאת הוא כאילו היה באמת שום דבר, והיינו אני ובני שלמה חטאים, באמת, זה נותן את האפשרות לכל המלכים אחר כך ליפול. ליפול ולחזור.
זה לא בעייתי שזה כאילו המלך, אם אף אחד לא מרחיב אותו, אז הוא לוקח לו הרבה זמן עד שהוא בונה את המעמד שלו, זה הרבה שנים שיבוא ל...
הרבה שלא.
מה, אצל שלמה?
אני אומר באופן כללי, אם מלך אף אחד לא סופר אותו, אז הוא צריך כאילו לבנות, כמו שדוד בנה את המעמד שלו בחברון שבע שנים.
לא בטוח שזה מה שהוא עשה שם בחברון. אני יודעתי, הוא פשוט חיכה. פשוט לא יכול, הוא לא רצה לכל מלכות ישבושת בידיו. מלוכה לא לוקחים. הסוד של מלך כזה, שהוא מבין שהמלוכה היא לא ממנו. המלוכה היא לא ממנו. אנחנו נראה ששלמה, הוא מהר מאוד תופס את העניין, והמלכה נכון להיות שלמה, אנחנו נראה, עושה כמה מעשים שהם אומרים מי השולט. אבל עדיין, כן, המלך כזה צריך לדעת שהמלוכה היא לא ממנו, כן? הוא לא, מלוכה לא רודפים אחריה. מלוכה מקבלים, לא לוקחים. מי שלוקח מלוכה, כבר זה סימן שאלה.
מתי ששלמה כן לקח מלוכה?
נראה שם, נראה למה זה הביא. אנחנו נראה את זה בהמשך, שלמה עוד נראה בהמשך, כן, יש את כל הרמזים שלפני, נראה את זה, נדבר על זה, יהיה לנו מספיק פרקים בלילה. אז זה הנקודה החשובה לספר מלכים, להתחיל עם אדוניה, להתחיל עם שלמה מול אדוניה, בצדיק מול בעל תשובה, ככה מתחילה ממלכת ישראל. זה ההתחלה של ממלכת ישראל, מלכות מתחילה בבעל תשובה. ואז כל השושלת יכולה לרוץ. אבל אם לא היינו מתחילים בזה, אז זה לא היה, אז זה לא היה, זה לא היה עומד. ובעצם, שנייה אחת, בעצם, מה שזה אומר, אם אנחנו כבר באלול, אז זה מה שאומרים חז"ל, שזדונות נהפכים לזכויות. כלומר, לקחת את החטא של דוד המלך, של שלמה, שהוא באמת, הוא באמת חטא, וכאשר אדם משלים את התשובה, מה קורה לאותו חטא? הוא הופך לזכות. כלומר, דווקא שלמה שיצא מאותו חטא, דווקא זה שהוא יצא מאותו חטא, זה מה שמאפשר לו, מאפשר לו להיות, זה התשובה של דוד המלך, מאפשר לו להיות המלך הבא. זה הדבר הגדול שיש פה בתחילת הספר, אני חושב. אז זה הנקודה, הסיפור של אבישי ושולמית, אם כן, נותן את הכוח המוסרי לדוד להמליך את שלמה, והמלוכה של שלמה היא זאת שנותנת את הכוח לכל מלכות דוד להיות מלוכה של מלך של נופל וקם. כן? סוכת דוד הנופלת, כן? זה סוכה. מלכות דוד היא סוכה. למה סוכה? נופלת. אבל היא גם קמה. סוכה, בית נופל, הוא לא קם. מלכות דוד, סוכה. אז אנחנו נעצור בזה, פעם הבאה אנחנו נדבר על נתן ובת שבע. Daniel, ¿qué es lo que